גרמניה והתופעות שמתרחשות במדינה הזאת כיום בחברה ובפוליטיקה, וגם בפרספקטיבה על אירועים שמציינים שם בימים אלה. אלה נושא השיחה שלנו, יחד עם עדי קנטו, חוקרת בתוכנית ללימודי אירופה במכון. שלום עדי.
שלום ירון.
אז נתחיל באירועים היסטוריים. גרמניה מציינת בימים אלה 30 שנים לנפילת חומת ברלין, ו-81 שנים לליל הבדולח. נתחיל בשאלה, האם החומה באמת נפלה?
אכן, התשעה בנובמבר הוא תאריך היסטורי שקרו בו הרבה מאוד אירועים בהקשר ההיסטוריה הגרמנית. זה מתחיל כמובן 1918 עם תחילתה של רפובליקת ויימאר, 1923, ניסיון הפוטש של היטלר בבוואריה, תשעה בנובמבר 1938, ליל הבדולח, וכמובן התשעה בנובמבר 89, נפילת חומת ברלין ואיחוד שתי הגרמניות, מזרח ומערב גרמניה, כשנה לאחר מכן ב-1990. אז אתה שואל אותי אם החומה באמת נפלה? לדעתי, לא. החומה אולי נפלה טכנית. הלבנים הופלו, ואכן שני עמים אוחדו מחדש ב-89-90, אבל זה ממש לא אומר שום דבר לגבי החומה, החומה שבלב והחומה שבראש. ואני חושב שכשאני אומרת את זה, אני מתייחסת בעצם לשתי הגרמניות, לשני העמים האלה שאוחדו להם מחדש, יותר נכון סופחו. כלומר, כשאנחנו מדברים על מזרח גרמניה או המזרח גרמנים, לא נכון יהיה היסטורית להגיד שהם אוחדו כשווים בין שווים עם המערב גרמנים. בעצם מדובר היה בסיפוח של המערב גרמנים אותם ב-1990, סיפוח שהבטיחו להם הרבה מאוד דברים, הבטיחו להם מה שנקרא הלמוט קול, אותו קאנצלר מערב הגרמני, הבטיח להם שדות מוריקים, וזה לא בדיוק קרה. כלומר, הפנטזיה, החלום לאחד את שני העמים, אומנם בהחלט הפנטזיה כזאת, אבל במציאות זה לא באמת, זה לא באמת התגשם. המציאות הראתה משהו אחר לחלוטין. הרבה מאוד מזרח גרמנים בעצם, חלק מהם גם נפלט, מה שנקרא, ברחו למערב אם הם יכלו, בהרבה מאוד מקרים הם לא יכלו בגלל החומה, אבל הייתה הבטחה מאוד גדולה לעבודות יותר טובות, למשכורות, כל מיני סיפור הזה של הערכים הליברליים הדמוקרטיים, הכלכלה הפורחת, הקפיטליזם הפורח, שעכשיו אפשר להיכנס לסופר ולראות כל כך הרבה מוצרים שהם מעולם לא ראו בדוכנים עד אותו יום, התחלף הרגשות האלה, ההתלהבות הזו, התחלפה אחר כך ברגשות תסכול ומרמור וכעס וזעם, עמוקים מאוד מאוד של המזרח גרמנים כלפי המערב גרמנים. זה בא לידי ביטוי במשכורות למשל. יש היום, אנחנו רואים היום את הפערים בין המשכורות שמקבלים מזרח גרמנים לשעבר לבין אלה שמקבלים במערב, פערים עצומים, שאנשים לא מבינים איך יכול להיות שב-2019 עדיין יש פערים כאלה במשכורות. פנסיות שלא הושבו בין מזרח למערב גרמנים. כל מיני אפשרויות לחינוך, להשכלה, למוסדות השכלה גבוהה. אנשים שבאים היום ממזרח גרמניה וכשרואים את הרקע שלהם, אוטומטית יש איזשהו, זה כמובן לא מדובר, אבל מי שחי בגרמניה, חי את זה יום-יום, יודע שהצל הזה של בן אדם שמגיע ממזרח גרמניה, די מלווה אותו גם כשהוא מגיש בקשה לעבודה, או להתקבל לאוניברסיטה, או לאיזשהו תיכון ברמה גבוהה. הדבר הזה יוצר תסכול וזעם במשך, שהוא מתגבר יותר ויותר במשך השנים, ואנחנו רואים אותו עכשיו, ואני חושבת שזה רק ההתחלה של ההתפרצות, מה שאנחנו רואים היום בגרמניה, ובעיקר מה שקורה היום בערים במזרח גרמניה. הרבה מאוד מהם בעצם אומרים, לא עוד, לא עוד. הלא עוד הזה, יש לו תופעות לוואי, יש לו סימפטומים שבאים יחד עם זה, שנקרא הימין הקיצוני. ואנחנו בהחלט רואים היום מגמות מדאיגות וחמורות, ואנחנו עוד נדבר גם על מה שקרה בהלה בחודש שעבר, והפיגוע האנטישמי וכמעט הניסיון טבח שהיה שם ביום כיפור. יש תופעות לוואי לתסכול ולזעם בחברה. יש כל מיני מפלגות פוליטיות שרוחבות על התסכול הזה ועל הזעם הזה, ומגייסות אנשים בגלל שהם כל כך כועסים למקומות הלא נכונים, למקומות של שנאה, למקומות של תאוב כמעט, נגד המוסדות, נגד פוליטיקאים, נגד מדינאים, נגד התקשורת. זה הסיפור הפופוליסטי היום בגרמניה, שהוא מראה את פניו המכוערות, דרך אגב, גם במערב גרמניה, לא נכון יהיה לומר שזה רק במזרח, אבל זה בא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר אגרסיבית ואלימה במזרח גרמניה, למרות שהשורשים שלה תמונים עמוק מאוד גם במערב.
נדבר על עוד אירוע שמעורר דאגות, חששות לגבי מצבה של הקהילה היהודית בגרמניה, וזה הפיגוע האנטישמי בהלה, זה מכבר. עד כמה מבינים בגרמניה את הסיכון שנשקף ליהודים מצד הימין הקיצוני והאנטישמי? ואולי גם נבין מתוך איזה רקע צמחו המפגעים שאחראים לפיגוע הזה.
אני חושבת שבגרמניה לא בדיוק מבינים, או אני אחדד את דבריי ואני אגיד שלא רוצים להבין עד כמה הימין הקיצוני הוא תופעה, הוא מגמה, מצביע על מגמה חמורה וקיצונית ומסוכנת, לא רק ליהודים בגרמניה, שהם גרמנים לכל דבר, אלא גם ללא יהודים שחיים בגרמניה, הם אזרחי גרמניה. יש היום בגרמניה עדיין חוסר רצון להבין את משמעות העלייה, ולא רק העלייה של המין הקיצוני, אלא החדירה שלהם למרכז השיח. אנחנו לא מדברים כבר על עשבים שוטים שנמצאים בשולי החברה, אנחנו מדברים על מנהיגי מפלגות, אנחנו מדברים על מפלגה מאוד מסוימת, אלטרנטיבה לגרמניה, שזכתה והכפילה את כוחה בבחירות האחרונות, בברנדנבורג, בסקסוניה, בטורינגיה, ושלא נדבר על הבחירות הכלליות שהיו לפני כמה שנים. אני חוששת מאוד מהבחירות הכלליות שהולכות להיות בגרמניה ב-2021. אנחנו מתקרבים כבר לעידן סוף מרגל. אני לא חושבת שהקהל הישראלי עדיין בכלל מבין מה זה אומר, שאנגלה מרקל כבר לא תהיה קנצלרית גרמניה. מה זה אומר גם כמובן כלפי היחסים בין הקהילה היהודית לבין המדינה הגרמנית. וקו החומר כמובן, מה זה אומר בין ליחסי ישראל-גרמניה, גרמניה של אחרי מרקל. חזרה לשאלה שלך. אני חושבת שהיום בגרמניה, גם בתקשורת וגם בפוליטיקה, עדיין יש מעין איזושהי, אני לא רוצה לקרוא לזה מין, אולי בורות או איזה מין נאיביות לגבי הפעילים הימנים קיצוניים שנמצאים היום בפרלמנט הגרמני. מדובר במפלגה שהיא אנטישמית לכל דבר, שהיא גזענית, שהיא שונאת זרים, שהיא לא בוחלת בשום אופציה באמת להפגין את דעתם ברבים, ובשימוש שלה במדיה חברתית, אנחנו לא מבינים עד כמה בכלל, לא אנחנו וגם לא בגרמניה עדיין מבינים, עד כמה המדיה החברתית, הפייסבוק, הטוויטר, הם סוכן כל כך חשוב בהפצת המסרים שלהם. מה שהם בעצם עושים, והגיע הזמן שגם בגרמניה התחילו להבין את זה, וגם אצלנו התחילו להבין את זה, שהם משתמשים בעצם בכלים הדמוקרטיים, בזכות, בחופש לדיבור, חופש המידע, חופש הדיבור, כל מיני ערכים דמוקרטיים שהם, אין ספק שהם חשובים, אבל מה קורה כשעושים בהם שימוש לא נכון, ושימוש לא דמוקרטי, כלומר, לוקחים את הכלים האלה, מפיצים מסרים אנטי-דמוקרטיים, פשיסטים, פשוט פשיסטים, אנטישמיים, חדשות לבקרים, ואין אף אחד שעוצר אותם. אין אף אחד שעוצר אותם. זה, אפשר לדבר דרך אגב על המשמעויות של המדיה החברתית באופן כללי, ולא רק באירופה או בגרמניה. מה המשמעות לכך שאין מה שתמיד היה, נגיד בעיתון, תמיד היה את שומר הסף הזה, שנקרא עורך העיתון, שעשה איזושהי, היה איזשהו פיקוח בין מה נכנס לעיתון, מה יפורסם בחדשות הבוקר ומה לא יפורסם. היום במדיה החברתית אין את הדבר הזה. כולם יכולים להגיד מה שעולה על דפשם, מה שעולה על דעתם. אין סוכן, אין פיקוח. יש הכל מכל. ואנחנו רואים, אפרופו, אני אתחבר רגע באמת מה שאמרת, הפיגוע הנוראי הזה שקרה בהלה, שאנחנו בכלל עוד לא מבינים מה היה הפוטנציאל של הפיגוע הזה, ומה שטפן ב, אותו מפגע מהימין הקיצוני, התכוון בכלל שיקרה. מה שהיה אמור להיות באותו יום, במוצאי יום הכיפורים בעיר הלה בגרמניה, היה אמור להיות שם טבח המוני של יהודים שמתפללים באותו בית הכנסת. שהדבר היחידי שעצר בין זה לבין המציאות הייתה דלת עץ, שהוא ניסה כמובן לראות כמה פעמים,
מסיבות טכניות.
נס בלבד, אותה דלת עץ שהפרידה בינו לבין אותם עשרות מתפללים יהודים שנכחו. אנחנו לא רוצים אפילו לחשוב, ירון, לא אתה ולא אני, מה היה קורה אם אותה דלת עץ הייתה נפרצת. אנחנו ויחסינו עם גרמניה היו היום במקום אחר לחלוטין. אז אני מציעה שכולנו נחשוב מה עלול היה לקרות, ולא עצם העובדה שזה לא קרה, שזה נס גדול, וכמובן אנחנו מברכים על זה, אבל כל הזמן לחשוב על מה כן יכול היה לקרות, וכל הזמן לזכור שמדובר במשהו כמו 12,700 אנשים כאלה, ואפילו יותר, פצצות מתקתקות ברחבי גרמניה, בדיוק כמו אותו שטפן, אותו...
כלומר, הוא לא מפגע בודד חריג לגמרי בנוף.
חס וחלילה.
אלא מדובר על... מפגעים פוטנציאליים שהוא אחד מהם, והוא גדל באיזושהי סביבה שיצרה מוטיבציה.
חלק ממיליה חברתי, מרשתות חברתיות שהן גואשות ורוכשות כל הזמן, אנטישמיות מאוד, פשיסטיות, והוא חלק מהדבר הזה. הקלישאה הזאת שאומרת שמדובר בזאב בודד, אני חייבת גם לציבור הקהל ששומע אותנו עכשיו, לחדד את העניין הזה. לא מדובר באנשים בודדים, מדובר בהמון פעילים שנמצאים ברחבי גרמניה, והם מקושרים ביניהם. הם עוזרים אחד לשני לקבל אמל"ח כמובן, והם מטיפים כל הזמן לשנאה ואידיאולוגיה פשיסטית אנטישמית, היום בגרמניה 2019. וזה מביא אותי לנקודה הבאה שאני מאוד ארצה לחדד. איפה המוסדות? איפה החוק הגרמני בסיפור הזה? עד כמה יש באמת מגבלה? עד כמה הוא יכול להתמודד עם התופעה הזאת? המשטרה, שירותי הביון, איפה הם בכל הסיפור הזה? אני חושבת שיש הרבה מאוד מימודים, גם בתוך אותן מוסדות, אותן שירותי ביון, לא באמת מבינים עד הסוף בגרמניה היום, את עומק התופעה הזאת שנקראת אלטרנטיבה לגרמניה, עד כמה מדובר בנאצים לכל דבר ועניין שנמצאים, אני לא אומרת שהם כולם, אבל יש בהחלט מנהיגי המפלגה, שהיום מנהיגים את המפלגה הזאת, אלה אי אפשר לטעות בנוגע אליהם, וחמור לטעות בנוגע, כי ברגע שטועים ונותנים להם איזשהו פתחון פה, ואומרים, אוקיי, בשם הדמוקרטיה ובשם חופש הדיבור, מותר להם לפעול, האנשים האלה משתמשים בכלים הדמוקרטיים, ואנחנו רואים מה קורה בהלה, אנחנו רואים מה קורה בברלין, לפני כמה ימים בפרייבורג, אותו צעיר יהודי שנכנס למכון כושר, ומותקף על ידי אחד האנשים שנמצאים שם, ואף אחד לא עוזר לו. כולם מסתכלים, ואף אחד לא עוזר לו. אנחנו מציינים 81 שנה לליל הבדולח, אני לא הייתי רוצה לחזור ל-1938, אנחנו, תודה ללא נמצאים ב-1938, אבל אם החברה הגרמנית, והאנשים, גם אצלנו, לא נתעורר ונבין, את החומרה של העניין הזה, ונפעל נגד הדבר הזה, אנחנו נחזור ל-1938. כולנו יודעים גם מה קרה אחריה.
תודה רבה, עדי.
תודה.